אנחנו נלמד את החלק הראשון של מזמור עין ד' בתהילים. עין ד' זה גם כמו המזמור הקודם, זה מזמור שאומר אותו אסף, כמו שראינו במזמור הקודם, שהוא בא בהרבה תביעה לקדוש ברוך הוא, למה לרשעים יש טוב, לצדיקים לא רואים את זה, אחר כך הוא בחצי השני של המזמור הוא כבר מדבר על זה בצורה אחרת, אבל גם פה המזמור הזה זה מזמור עם תביעה גדולה, הקדוש ברוך הוא, למה הגלות נמשכת כל כך הרבה זמן? לא פסוק א', משכיל לאסף, למה אלוהים זנחת לנצח? ישן אפך בצון מריתך. דיינו, למה עזבת את עם ישראל, עזבת אותם בצורה שנראה כאילו עזבת אותם לנצח? הוא מדבר, כמו שמפרשים אומרים, בנבואה, הוא מדבר על הגלות האחרונה, שנמשכת כל כך הרבה שנים, זה נראה כאילו מתי זה הולך להיגמר הדבר הזה. ישן אפך זה ביטוי של כעס. למה אתה כועס? כמו שרש"י אומר, שאדם שכועס, אז כמו שיוצא עשן מפיו, מהפו. למה אתה כועס על צאן מרעיתך, עם ישראל הם צאן מרעיתך, ותחזיר אותם חזרה כבר לביתך, לבית המקדש. פסוק ב', זכור עדתך, קנית קדם. גאלת שבט נחלתך, הר ציון זה שכנת בו. היינו, תזכור את העם שלך, העם שלך שקנית קדם, קנית אותם, היינו, בחרת בהם, ויש לך חביבות יתירה אליהם, קדם. קדם זה כמו שרש"י אומר, עוד לפני בריאת העולם. עוד לפני הכל, הקדוש ברוך הוא כבר בחר בעם ישראל, או כמו שמפרשים אחרים אומרים, שהכוונה קדם, זה בשנים קדמוניות, היינו מיציאת מצרים, עם ישראל בחר, נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא. וזה ההמשך, גאלת שבט נחלתך, גאלת אותם, הוצאת אותם ממצרים, הם הנחלה שלך, אתה צריך לדאוג להם. והדגש במילה פה שבט, ידוע הרי שעם ישראל, השבטים לפעמים נקראים בשם מטה, מטות, לפעמים שבט. שבט זה מראה על עץ שהוא עדיין מחובר לשורשים, ועדיין יש בו את הלחלוחית. לעומת מטה שהוא כבר יבש לגמרי. זאת אומרת, אתם עם ישראל, הם שבט. היינו, יהודי תמיד, גם כשהוא בגלות, יש לו את השייכות לקדוש ברוך הוא, יש לו את הלחלוחית הזו. והקדוש ברוך הוא גאל את הנחלה שלו, הר ציון זה שכנת בו. משמעות אחת, הר ציון זה, הר ציון זה ירושלים. הר ציון המפורסם, שאתה קדוש ברוך הוא שכנת בו, דהיינו שבית המקדש הוקם פה, והקדוש ברוך הוא שכן פה, עם ישראל הובהו מהגאולה במטרה להגיע לבית המקדש. אחד המפרשים אומרים, למה הוא אומר זה? כי המזמור עצמו נאמר בירושלים. אז הוא אומר, הר ציון זה, שפה אני נמצא כרגע שאומר את המזמור הזה, ופה המקום שבו שכנת. ואז הוא מבקש שכבר יהיה סוף לגלות, אומר פסוק ג', הרימה פעמך למשועות נצח, כל הירה אויב בקודש. דהיינו, פעמך, למדנו כבר בתהילים כמה וכמה פעמים, זה הרגליים שלך, הצעדים שלך. תרים את פעמך, ריבונו של עולם, תרים את רגליך, להניש את האויבים שהחריבו את בית המקדש. למשועות, זו בלשון עונש וחורבן, או משועות זה מלשון חושך. תביא לאויבים שלך, שלהם יהיה חושך לנצח. לא כמו שנאמר בפסוק א', נראה כאילו שזנחת אותנו לנצח. אז כנגד זה הוא אומר, תביא את החושך לאויבים שלהם יהיה למשועות נצח, כל עירה אויב בקודש. אותם אויבים שהם עשו רוע והם החריבו את הקודש, אז תביא להם חורבן לנצח. ואז הוא מתאר עד כמה קשה הפעולות של האויבים, כשהם באו להחריב את ירושלים, את בית המקדש, את כל את בתי המקדש. אז הוא אומר, פסוק ד', שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו אותותם אותות. דהיינו, מועדיך, הכוונה היא לבית המקדש. בית המקדש נקרא מועדיך, למה? זה מקום שבו ונועדתי לך שם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. זה פה המקום שעם ישראל נועדים יחד ובאים לרגל. בקרב הקרבנה היא בתוך הקרביים, בתוך מועדיך, בתוך בית המקדש, נכנסו האויבים והם נקראים צורריך, הצוררים שלך, והם שאגו, הם צעקו בקולות של שמחה וניצחון שהם הצליחו להיכנס לבית המקדש. ואז שמו את אותם אותות, הם עשו לעצמם כל מיני סימנים מראש, כמו שכתוב שנבוכת נצר או טיטוס, זרקו חיצים לראות אם הם יצליחו, והחיצים והאותות שהם עשו אכן הובילו אותם לעשות את הפעולה הזו, וזה מראה שכאילו הם קיבלו מהקדוש ברוך הוא כוחות להצליח בזה. יש גם תיאור בגמרא על טיטוס, שכאשר הוא גידר, הוא עשה חור בפרוכת, אז בצבץ משם דם, ואז הוא חשב שהוא הלשון שמהרג את עצמו, אז זה, דיינו, הוא שם לעצמו כל מיני סימנים, והסימנים הראו לו שיש לו חלילה כוח לעשות את זה, וזה מראה את גודל הכאב. אז אוקיי, יוודא כמביא למעלה, בסבך עץ קרדומות. יש לפסוק הזה שתי משמעויות שונות, נשלב את שניהם, בין הרד"ק לבין רש"י. אופן אחד, כאשר עם ישראל בנה את בית המקדש, כל אלה שהביאו קרדומות וקרטו עצים כדי להביא לבית המקדש. סבך עץ זה עצים מסובכים, והקרדומות באים לעקור אותם. אז כל אלו שהם קרטו עצים להביא לבית המקדש, יוודא כמביא למעלה. הם הרגישו שמביאים כרגע דורון מתנה למעלה לקדוש ברוך הוא. זה מצד אחד. עכשיו נדבר על האויבים. זה פירוש אחר. כאשר האויבים באו, והם עם הקרדומות שלהם, הם באו להקות את שערי המקדש, הם באו להחריב את בית המקדש, הם הרגישו שהם נותנים מכה כביכול למעלה. הם כאילו נלחמים, יוודא כמביא למעלה, גם מצידם. הם ראו באופן מופתי שהם כאילו נלחמים כלפי מעלה. יש תיאור בגמרא שהיה בדרך נס, כשהם היו מרימים קרדום על העצים בבית המקדש, אז היה בדרך פלא שהעצים בלו את הקרדומות. הם הרגישו שיש להם פה כוח ניסי שכאילו נלחם איתם, ומצד שני הם מצליחים להקות, ואז הם הרגישו שהם נלחמים כביכול כלפי מעלה. זה נקרא יוודא כמביא למעלה, זה הולך גם עלינו, על עם ישראל. כשבנינו את בית המקדש זה היה כמביא למעלה, וגם האויבים כשהם החריבו הם גם הרגישו שזה כמביא למעלה. פסוק ו', ואתה פיתוחיה יחד בחשיל וחלפות יהלומון. האויבים באו יחד, באו כולם ביחד, באו באחדות אחת, ומה הם עשו? הם לקחו את פיתוחיה. פיתוחיה, יש מפרשים שאומרים שזה במשמעות הפתחים. היינו, הם לקחו את הפתחים של בית המקדש. יש כאלה שמפרשים פיתוחיה, הפיתוחים היפים שהיה בבית המקדש. כל מיני ציורים וכל מיני פיתוחים יפים. אז הם באו יחד, כל האויבים, עם חשיל וחלפות. חשיל וחלפות, הכוונה היא בכל מיני כלי משחית שונים, חיצים וקרדומות וחרבות, והם יהלומון, הם עלמו, הם עיקו את הפיתוחים, את הפתחים של בית המקדש, שהם הצליחו להחריב אותו. פסוק זין, שילחו באש מקדשך, לארץ חיללו משכן שמך. דהיינו, הם הצליחו לשרוף את בית המקדש, הם הצליחו להשפיל את הקדושה ואת השכינה לארץ, הם הצליחו להשפיל את השכינה עד לארץ, עד למצב הכי ירוד, הכי נמוך, שזה מראה עד כמה כביכול האויבים הצליחו בעבודה שלהם. פסוק ח', אמרו בליבם נינם יחד, שרפו כל מועדי אל בארץ. למדנו כבר בפרקים קודמים שנינם, נין, זה כינוי, כמו עינון, זה כינוי למושל. כל המושלים שהיו באומות העולם אמרו יחד, דהיינו, באו בעצה אחת, שאנחנו נלך להילחם נגד עם ישראל. ואז הם שרפו, הם השמידו כל מועדי כל בארץ, כל בתי המקדש או כל בתי הכנסת, כמו ששילו הפלישתים החריבו, בית ראשון נבוכדנצר החריב, בית שני טיטוס החריב, דהיינו, באו כל המושלים, כל אחד בתקופתו, והם החליטו להחריב את כל מועדי, שרפו כל מועדי אל בארץ. ומה איתנו? פסוק ט', אותותינו לא ראינו. אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה. דהיינו, הוא מנבא כאן על הגלות שלנו האחרונה, שאנחנו לא רואים את האותות, לא רואים את ההבטחות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ביד הנביאים, אנחנו לא רואים אותם. כמו שיש אותותינו, כתוב גם בלשון רבים, מיעוט רבים, שניים, יש הבטחה אלוקית שאומרת, הנני מביא אותם מארץ צפון וקיבצתים מירכתי הארץ. זה נבואה על על הקיבוץ גלויות. יש נבואה מצד שני, הנה רגלי מבשר על הערים, שזה יבוא המבשר ויביא לנו בשורת הגאולה. יש אות, דהיינו, הבטחה שבאה מלמטה למעלה, של קיבוץ הגלויות מלמטה למעלה. יש מלמעלה למטה, שזה הרגלי מבשר שיבוא מלמעלה למטה. אותותינו גם מלשון אותיות. יש את אותיות התורה ואותיות התפילה, שזה גם כנגד מלמטה למעלה ומלמעלה למטה. אומרים, אותותינו לא ראינו, אנחנו לא רואים את כל האותות הללו. אין עוד נביא, מאז שמתו הנביאים האחרונים, חגי, זכריה, מלאכי, היו נביאים אחרונים, אז אין לנו עוד נביא שמנבא לנו את העתידות, או מפרשים אחרים אומרים, הכוונה היא, יש את הנביא שכולנו מחכים לו, אליהו הנביא, שיבוא ויבשר לנו בשורת הגאולה. אין עוד נביא, לא רואים שהנביא הגיע, ובמילא ולא איתנו יודע את מה, אף אחד מאיתנו לא יודע עד מתי יימשך הגלות הזו שאנחנו כל כך סובלים ממנו. פסוק י' אומר, עד מתי אלוהים יחרף צר, ינאץ אויב שמך לנצח. היינו, יש כאן לא תפילה, אלא תביעה. תענה לקדוש ברוך הוא, כמה זמן אתה מאחר את הגאולה? עד מתי הצוררים יכולים לבזות, לנאץ, היינו לבזות את השם שלך, והם כאילו אומרים, אתה לא יכול לגאול אותנו. הקריאה הזו, עד מתי, רבי בהזדמנויות שונות דיבר על כך ואמר, כמו שאמרנו, זה תביעה לקדוש ברוך הוא, ואיך יהודי יכול לבוא ולתבוע, ולא נשמע כאילו כן חוצפה כלפי מעלה, מה אתה תובע? שבשקט חכה עד שזה יקרה. ורבי ציין בכל מיני הזדמנויות, כל מיני מקורות על פי תורה, שיש ליהודי בהחלט את התוקף ההלכתי לתבוע את זה עד מתי. למשל, פעם הרבי דיבר שזה פשוט חילול השם, אנחנו מבקשים לא עלינו, חילול השם, אם האויב מנעץ את שמך, זה פשוט חילול השם, אנחנו שואלים עד מתי יהיה את החילול השם. או הרבי פעם ציין שאבא, הרחמים שלו על הבנים שלו, הם רחמים בלי גבול, כרחם אב על בנים. והקדוש ברוך הוא אבא שוודאי מרחם עלינו, אז עד מתי יימשך הכאב? הרי על פי ההלכה, אבא צריך לסייע לבן שלו. ואם תבואו ותגידו שאולי חלילה יש את החטאים שהם גרמו שהקדוש ברוך הוא גירש אותנו, אז הרבי אמר שכתוב בהלכה שאם אדם נושא אישה והתגלו לו אחרי הניסויים שיש לה כל מיני מומים שהוא לא ידע מהם מראש, יש מצב, אומר, כמו שאומרים, קניתי משהו שלא בדיוק ידעתי מה אני לוקח, וטעות, מקח טעות ואני רוצה לגרש. אבל אם הוא ידע מראש, באופן ברור, בדיוק על איזה מומים קיימים פה, זה שום הפתעה לא הייתה, אז הוא לא יכול לבוא ולטבוע אחר כך ולהגיד, הופתעתי, זה דבר שהיה מקובל וידוע. הקדוש ברוך הוא, שהוא לקח אותנו, את הקלה, את עם ישראל, ידע מראש את כל המומים שלנו. ידע מראש בדיוק מה איתנו. ועד הרבה, נורא לי לעל בני אדם, קראנו כבר לפני כן. וידע את הכל, אז הוא לא יכול לבוא בטענה ולומר, תשמעו, עשיתם חטאים כאלה וכאלה, אז אני מגרש אתכם. אין לך זכות לגרש אותנו, כי כל המינוסים הללו היו ידועים מראש עוד בזמן הניסויים. או דוגמה הלכתית נוספת הרבי, שבעל הבית שלוקח פועלים, אז כתוב שהוא מחויב לתת להם אוכל, מחויב לתת להם, ואם הוא לא יגביל את זה, אז הוא צריך לתת להם כסעודת שלמה בשעתו, אז אנחנו טועים, עד מתי אנחנו נהיה במצב כזה. או כמו שיש את הלשון הידוע, גם ציפור מצא בית, הוא דרור, כן לה. כן, אז כל מחוסר בית, אז האבא צריך לדאוג לו, אנחנו מחוסרי בית, אין לנו את בית המקדש. וזה שיהודי תובע, אבי הביא כמה דוגמאות שרואים שתביעה בתוקף יכולה לעזור. דוגמה אחת, פסח שני, זה שבאו יהודים למשה רבינו ותבעו ואמרו שהם למה נגרה, באו בתביעה, אז אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם צודקים, ניתן לכם. יש את הסיפור עם בנות צלופחד, שהם הבינו שהם הולכים להפסיד את הנחלה, אמרו למה יגרה, גם הם אמרו למה יגרה, שהם הבינו למה שלא נקבל, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הם דוברות יפה, הם יקבלו. או בזמן חוני המעגל, לא ירד גשם, עם ישראל באו בטענה, בתביעה הם רוצים גשם, אז קיבלו. זאת אומרת, כשאנחנו, שנקרא, דופקים על השולחן וצועקים עד מתי, אז יש לנו את היכולת ואת הכוח ההלכתי לעניין, והקדוש ברוך הוא בוודאי צריך לשמוע את התפילות שלנו בעניין הזה. עכשיו אנחנו נקרא עוד פסוק אחד, נסיים פסוק י' א', למה תשיב ידך וימינך? מקרב חיקך קלה. דיינו, ריבונו של עולם, למה אתה לוקח את ידך ואתה תשיב אותו לאחור? דהיינו, אתה לא משתמש איתו. תביא את ידך באופן פעיל, ותחלה את האויבים שלנו באופן פעיל. אדם שלא משתמש עם הידיים ולא עושה כלום, אדם שהוא עצלן, אומרים, הידיים שלך נמצאים בחיקך. היד שלך נמצא בחיק, ואתה לא עושה איתה כלום. אז אומרים, מקרב חיקך, מתוך החיק, דהיינו, כאילו היד שלך תמונה בחיק, תוציא את היד שלך מקרב חיקך, וקלה ותחלה כבר את האויבים, ותביא לנו כבר את בית המקדש, תביא לנו כבר את הגאולה האמיתית והשלימה.